עמותת אחריי חורטת על דגלה עוד מאז 1997 לחנך את דור העתיד של מדינת ישראל באמצעות הכשרת מנהיגות בקרב צעירים, הגברת נכונות לגיוס לצה"ל ועידוד לעשייה חברתית. אבל תהיתם לעצמכם, איפה הכל התחיל? היום בפודקאסט מובילים שינוי של עמותת אחריי, אביחי זלסקו יראיין את עופר אוגש ממקימי העמותה וישאל אותו על ההתפתחות שלה, על סיפור ההצלחה וגם על התוכניות החדשות. האזנה נעימה.
ספר קצת על עצמך,
אומה אישית. אני בן 50, 5 ילדים, נשוי, עובד בתיירות. אמרת, עדיין עושה מילואים, אז זה כיף. וגם עושה מילואים באחריי וצועד במסעות.
זה הכי כיף.
אז זה הכי כיף. והחיים יפים.
איך הכל התחיל?
אז יש את הסיפור הכללי, שהוא סיפור המסגרת, איך זה מתחיל. דרך עמותה שנקראת דור שלום, אחרי רצח רבין, רוצה לעשות שינוי בחברה הישראלית, ויש את הסיפור האישי שלי, שאיך אני מתחבר לתוך העניין הזה, כמשוחרר מצה"ל אחרי 6 שנים בצבא, עובד במוסך לאופנועים, לפני לימודים בבינתחומי, וחסר לי משהו משמעותי בחיים, חסרה לי עשייה. אז בין להיות מרכז בצופים, אני מתגלגל ומגיע לכנס חברתי של דור שלום, שבו מציגים את התפיסה לשינוי חברתי, ובעצם זה נראה לי מוזר מה שמציגים שם. אני אומר את זה לאיש שיושב לידי, שאני לא רואה פה כיוון. חשבתי שבאתי למשהו שהוא עשייה. אז הוא אומר, הוא שואל אותי, למה, מה תרצה לעשות? אמרתי, לדוגמה, נכין בני נוער משכונות, מעיירות, לשירות משמעותי בצה"ל, זאת תהיה ההזדמנות שלהם. זאת אומרת, נשמע לי מצוין, בחור בגילי.
רעיון טוב.
כן, רעיון טוב. בוא ניפגש מחר. וכך זה מתגלגל, האיש הזה קוראים לו אריק שואה. יחד אנחנו מתחילים לגלגל רעיון, נפגשים עם אנשי דור שלום, עם ההנהלה, הם שולחים אותנו לגייס כסף לטובת הפרויקט. מהר מאוד אנחנו מגייסים את הסכום הראשוני לקבוצה אחת בבית דני בדרום תל אביב. מיקי זוז ורפי גדרון. אלה שני השמות, לא אשכח אותם לעולם. מצטרפים אלינו אנשים טובים. ממש, עוד לפני שמתחילים לרוץ. עומר ברלב, יאיה, שהוא היום היושב ראש.
למה שיאיה, אלוף במילואים, מצטרף לקבוצה?
עוד לא הייתה קבוצה. הוא מבין שיש פה איזה רוח, יש התלהבות. עוד כלום, עוד אין שום דבר. אבל במקביל, אנחנו הולכים לבית דני, הולכים לעירוני ט', זה הבית ספר האזורי, הולכים לקידום נוער, ואיכשהו הכל קורה במקביל, ונוצרת איזושהי קבוצה שמונה 11 חניכים. זה עולה ויורד, כמו בקבוצה היום באחריי, אבל זה 11 חניכים שמתחילים לרוץ. מתחילים לרוץ פעמיים בשבוע, שיחות, יושבים, חושבים לפני כל שיחה, מה יהיה האימון. מצטרף אלינו דוקטור לחינוך גופני, זוהר שדה, הרבה שנים אחרות, שירת באחריי. בונים תוכנית אימונים מסודרת.
מה אתה יכול לספר על אותה קבוצה? למה אותם חבר'ה החליטו להצטרף?
כי הם הבינו שיש פה רוח אחרת, שיש פה הזדמנות. הצלחנו מתוך אמונה שיהיה טוב, הצלחנו לשכנע אותם להצטרף. עם חלקם הגדול אני בקשר עד היום. אנשים מבוגרים. צריך לחשוב, הם היו בני 17, 18, אני בן 26 לערך, כלומר הפרש לא גדול, ההפרש הזה נשמר היום, כלומר הם היום סביב ה-42, אנשים מבוגרים, בעלי משפחות, הם האמינו שיש פה משהו אחר, שיש להם פה הזדמנות. באמת כל הסיסמאות שאנחנו היום כל כך נהנים לספר בשמם באחריי, ושהם עובדות בשטח, עבדו גם אז, זה לא שונה.
עובד גם אז, עובד גם היום. מה היה מיוחד בקבוצה הזאת? מה קרה בה? כמה זמן היא הייתה קיימת?
הייתה קיימת שנה. כמו קבוצת אחריי רגילה, עברה את הסדרות כמו שעוברים עכשיו, קצת כנראה יותר קשה.
וואלה.
כן, מה... כאילו היה סרגל.
איך נראית הסדרה הראשונה?
72 שעות ללא שינה.
סטנדרטי.
הגיעו, בדיוק, הגיעו חברים מהצוות שלי, עזרו לי להחזיק אותם ללא שינה. עבודה מאוד קשה, כל הזמן על הרגליים. פחות מתוחכם מאיך שזה קורה היום, פחות מסודר מאיך שזה קורה היום, אבל זו קבוצה קטנה, אפשר לעשות לה הכל. וזה רץ, רץ, והלך, וסחב, והיה גשם, והיה קר, אותם מקומות, סיימנו בשדה בוקר, הכל אותו, ממש אותו דבר, רק בקבוצה אחת קטנה, עם אותם קשיים. אותו דבר היה אחר כך בסדרת פסח, והיה מתוקים לחיילים, עבד אותו דבר בשנה הראשונה, וזה היסטוריה, ואתה שואל מהחניכים, בדיוק כמו החניכים של היום. אותו פרופיל, אותם אנשים, הכל אותו דבר, אותם אתגרים, פשוט בקבוצה אחת.
איך זה התפתח מקבוצה אחת?
שנה שנייה כבר היה 5 קבוצות, שנה שלישית 18 קבוצות, שנה רביעית 24 קבוצות ושני שנות
לא
שירות.
לא היה רגע מישהו, משרד החינוך, ברשויות המקומיות, קם ואומר, מי אלה המטורפים האלה שפותחים קבוצות?
לא. היה אז גדנאות, זה פרויקט של הצבא, גדנה לכושר, פרויקט של הצבא, משרד הביטחון, שהריץ כושר קרבי באמצעות מדריכי אימון גופני בכל הארץ. הם הרימו גבה, כי אנחנו עושים את זה בדרך אחרת. בדרך שהיא, אחריי זה לא רק כושר קרבי, כושר הוא מרכיב אחד, המרכיב הערכי הוא המרכיב העיקרי, הכושר זה רק מכשיר, וזה היה מוזר לאנשי מקצוע בתחום החינוך הגופני, אבל לנו הייתה את הדרך שלנו.
שאמרתם בצורה מאוד בהירה כבר מההתחלה, כושר הוא כלי.
לא רק זה, אמרנו יותר מזה, אמרנו צהל זו לא המטרה בכלל. כלומר, כולנו מורעלים. כל הסדרות פה הן הכי קרביות שיש, כמו תירונות יחידה של יחידה מיוחדת. סוחבים פה אלונקות, רצים, משפרים הישגים, אבל הכל לא בשביל צבא. ולא סתם על האלונקה של אחריי, יש שקי חול. באחריי לא מפנים פצועים. אין לזה שום משמעות. באחריי סוחבים אלונקה שיש עליה שקי חול, כשכל המטרה היא להעביר חול ממקום למקום, כדי לחזק את הנושא הערכי, כדי לחזק את הראש, כדי שחניך ידע שאין דבר שעומד בפני הרצון, שאי אפשר לשבור אותו, שמה שהוא עושה זה מה שיהיה. היום כל הסיסמאות שמשתמשים בהם היום, אותו דבר אז, והכל העברנו מהסיסמאות לסיטואציות בשטח, למצבים אמיתיים. לא סתם אני נותן דוגמת האלונקה, הלומקה באחרה היא לא לחלץ פצועים. את זה מי שצריך ילמד בצבא. אנחנו משאירים לצבא את הנושא המקצועי. הלומקה באחריי היא כדי שיהיה יותר קשה. היא כדי שנוכל להעביר ערכים, שנוכל להעביר מסרים חינוכיים, שנוכל לחזק את עצמנו ואת החניכים. זה תפקיד הלומקה.
אני חושב שאחד הדברים המיוחדים בארגון הזה, זה הדרישה למאמץ. בכל הרמות, גם ברמה הארגונית, גם מהמשתתפים בכל התוכניות, אנחנו דורשים מהם מאמץ, בין אם פיזי, בין אם מנטלי, להתגבר על איזשהו משהו פנימי שלהם, וזה לאו דווקא רווח, וזה מאוד מיוחד שמההתחלה זה היה מושרש.
זו הרוח של אחריי. בלי מאמץ אין הישגים, ולא משנה כמו שאמרת, המאמץ יכול להיות פיזי, הוא יכול להיות מנטלי, הוא יכול להיות משולב, שזה המאמץ הקשה ביותר, ובסוף אנחנו יודעים ומכירים את הלך רוח הצבאי, הכל בראש, אז הכל בראש. זה מה שאנחנו מלמדים את החניכים, ומהר מאוד הם לומדים שמה שהם יעשו זה מה שיהיה, שהכל זה רק בראש שלהם, ואז מתקדמים באמצע השנה באזור מתוקים לחיילים שיוצא בפורים, שככל שאתה עושה למען האחר, אתה מקבל הרבה יותר, או הנותן בנתינתו מקבל. זה ההתקדמות בתוכנית החינוכית של אחריי. וזה גם קורה דרך מעשים. זה לא קורה בישיבה בכיתה ומדברים על מנהיגות. לא. חניכים עומדים בעצמם, אוספים מתוקים לחיילים, הולכים לחלק בעצמם. המנהיגות שלהם, התרומה לאחר, היא דרך פעולה אקטיבית. דרך מאמץ שהם השקיעו בעצמם כדי לאסוף את, את מה שמחלקים, כדי ללכת לחלק אותו, זה בא מהם. זה שאנחנו מתפעלים אותם לעניין הזה מאחורי הגב, זה זניח, זה רק כדי, כי יש לנו פה תהליך שאנחנו מכוונים אותו. אבל את העבודה עצמה עושים החניכים, את ההתנדבות הם עושים. הקושי הוא אצלם.
על כל זה חלמתם, 97, 98, 99, 2000, ידעתם לדבר את המילים האלה או שרצתם? תכניס אותי לראש שלך.
לגמרי, המילים האלה דוברו, אבל אני עושה רגע הבחנה בין שאתה אומר חלמתם. אז אני באופן אישי לא ראיתי את אחריי היום אלפי חניכים, בטח לא בהתחלה, בטח לא שרצים קבוצה של 11 משתתפים, ובאימון מסוים מגיעים רק שלושה. אז אתה לא מדבר על אלפים. אריק לעומת זאת, שראה את זה מההתחלה, והיה לו חזון לארגון נוער מאוד מאוד מסודר ומאורגן, ועדיין, המשפטים האלה שאני אומר פה, אותם משפטים שאומרים היום, אותם משפטים שכל מדריך היום חי אותם, אותם משפטים נאמרו אז בשנת 97, בדיוק אותם משפטים. אבל בלי ראייה של זה יהיה ארגון של אלפי חניכים או עשרות אלפי חניכים בארגון הבוגרים. עם ראייה צרה של קבוצה. דרך אגב, זה מה שקורה היום אצל מדריך. ולא מצפים היום ממדריך מאחריי שיחשוב איך הוא הופך להיות מנכ״ל אחריי. לא. גם כשאתה מדריך אחד מ-400 מדריכים, אחי, יש לך משימה, יש לך את הקבוצה שלך, היא יכולה להיות 11 חניכים, כמו שהייתה הקבוצה הראשונה, יכולה להיות גם 50 חניכים, כמו שהיה לנו בשנה השנייה, הקבוצה בחולון. זה לא משנה גודל הקבוצה.
גם היום הם 50. אפילו 60.
אימפריה. זה שימי, השאיר שם אימפריה. שימי הוא המדריך הראשון.
חולון זה שם דבר.
בדיוק, בחולון. וזה בכלל לא משנה. המדריך עסוק בקבוצה שלו. זה מה שמיוחד באחריי. עם כל זה שיש היום מטה ומנכ״ל וסמנכ״לים וועד גדול והרבה אנשים במעטפת, אחריי בסוף זה המדריך בקצה והקבוצה שלו, וזה הבסיס.
תספר רגע על ההתקדמות מ-5 ל-18, מה הייתה ההתפתחות, איך הדברים קרו?
יש הרבה אנשים שהיו שם בדרך, דחפו ועזרו, זה לא פשוט לסחוב את האלונקה הזאת של אחריי, גם בצד הניהולי, אבל יש אחד, יחיד ומיוחד, דוב לאוטמן זיכרונו לברכה, שחבר ועד, שהוא היה דופק על השולחן, ואומר, אתם תעשו, אני אביא את הכסף. היינו בישיבות ועד, אומרים, אבל אין, אי אפשר, איך נעשה 18? היינו 5 קבוצות בשנה השנייה, הבאנו תוכנית התפתחות, אמר, זה לא מעניין בכלל. לא מעניין אותי עוד 10 שנים. עכשיו, אני רוצה עכשיו יותר קבוצות. ואמרנו, דוב, אבל גם צריך לא להפיל פה את הארגון, את העמותה.
שלא נצמח מהר מדי בטעות.
מה עושים? הוא אמר, אני אדאג לזה. אתם תלכו, אתה תגייס מדריכים, אתה תפתח קבוצות, ואני אדאג לכסף. ודוב לאוטמן, לא סתם הוא האבא של אחריי, לא סתם בזכותו העמותה הזאת, איש חזון מדהים, איש ביצוע, ושילח אותנו למשימות, ואנחנו כמו חיילים טובים, יצאנו לקרב וניצחנו.
זו הייתה תפיסה, עוד כסף, עוד מדריך, עוד קבוצה?
בסוף, אם אין לחם, אין תורה. כלומר, אחריי זה גוף מאוד מאוד מסודר, אין לו מינוס בחשבון, כיוון שאני חתום על הדיין, על החשבון של אחריי, כמי שפתח אותו. אין מינוס בחשבון הזה, אין פנטזיות, לא מבזבזים כסף על שום דבר חוץ מחניכים. יכול לבוא ראש ממשלה לטקס, כמו שקרה בחנוכה, יכול לבוא הנשיא, כמו שכבר קרה לנו כמה פעמים בתקסים של אחריי, לקבל בקבוק מים, ובכיוון שהוא ראש ממשלה או נשיא, יהיה גם כיסא כתר פלסטיק. וזהו, אין באחריי שום דבר שלא קשור לחניכים, ולכן אחריי זה ארגון מאוד מחושב. יש כסף לקבוצה, כסף מדויק, 5% הולך להנהלה, שאר הכסף הולך לקבוצה, יש קבוצה. אין כסף, אין קבוצה. ו... וזו העבודה, והיא קורית כל הזמן במקביל. צד אחד קבוצה רצה, מתקדמת, מתעצמת, מתפתחת עם השנה, צד שני, היום זה כבר אנשי הכספים והמנכ״ל, וכל המתנדבים בוועד ובקרנות, רצים ומביאים כסף. בעבר זה היה יותר מצומצם, כי לא היה את המטה הגדול והמסודר. אז אריק הולך להביא כסף, דוב שולח אותי להביא כסף, ראיה שהיא אמא של אחריי, ראיה שטראוס, כל תחילה ראשון לחודש, סוגרת את החשבון בצ'ק אישי שלה. אחרת העמותה הזאת לא יכלה לרוץ ולהתקדם, ולאט לאט זה נבנה. בשנה החמישית של אחריי, זה שנת המפץ הגדול, בעצם בנק לאומי מצטרף לאחריי, בפרויקט של קרן המאה. הבנק חוגג 100 שנים להיווסדו, בתקופה כלכלית קשה בארץ ובעולם, והוא מחליט שבמקום חגיגות ומסיבות, הוא מקים קרן שהוא קורא לה קרן המאה, ובהמשך היא תיקרא קרן לאומי אחריי, והוא מחליט שהוא משקיע את הכספים בפעילות למען הקהילה. אני בטוח שהם לא חשבו שהם יהיו מושקעים 20 שנה בקרן הזאת ועוד יותר, אני בטוח שהם גם בטוח לא חשבו שזה יהיה באחריי כגוף העיקרי, אבל טלפון מדוב, דוב לאוטמן בצהריים, תן לי איזה כתובת ברחוב יהודה הלוי, אני הולך, כמו שאתה יודע, אני לבוש באותם בגדים, סנדלים, מכנסיים קצרות וחולצת אחריי מלוכלכת בבוץ וקוצים, מגלה שהכתובת הזאת זה בנק לאומי. מתקשר, אומר לו, דוב, זה טעות, הגעתי פה לבנק, זה לא, מה אני אעשה פה בבנק? אומר לי, לך לשומר בקבלה וידאגו לך. צור השומר בקבלה אומר, כן, מחכים לך, תעלה פה לקומה 16, אם אני זוכר נכון, יושבים בחוץ אנשים עם חליפות, בדיעבד אני אגלה שאלה מגייסי תרומות לעמותות אחרות. אני נכנס לחדר, איתן רף, אז יושב ראש בנק לאומי, גליה מאור, אז מנכ"לית בנק לאומי, יונה פוגל, סמנכ"ל האגדי של הבנק, יושבים, אני מתחיל להציג את אחריי, והרבה יותר קצר מהפודקאסט הזה. נגמר מאוד מהר.
הם ידעו מראש.
הוא בחור צעיר, זה מה אנחנו מחפשים. מחר בבוקר אתה פה אצלנו, בעבודה. יצאתי מהפגישה, דוב שאל אותי, נו איך היה? אני אומר לו, לא היה כלום. אמרו לי, תבוא מחר בבוקר. מה, לא... אומר לי, מצוין, בוא נראה מה יהיה מחר בבוקר. צור, מחר בבוקר, אומר לי, אנחנו רוצים ההכנה לצהל 10 קבוצות, אנחנו רוצים גם בגרויות, אבל בדרך שונה. אמרתי, ברור שיש באחריי זה יהיה בדרך שונה. תמיד עושים, כולם עושים תגבורים. לוקחים ומתגברים את אלה שקצת קשה להם. ואני אמרתי להם, לא, אחריי לא יעשו תגבורים. אחריי קחו אוכלוסיות שלא לומדות לבגרות, שהן מחוץ למעגל של הבגרות, ונגיש אותן לבגרות. זה נשמע מטורף. גייסנו אז את בן אנוש, סטארט-אפיסט, שהיא לאנקדוטה, השותף של בחור אז פחות מוכר בשם נפתלי בנט, שמנפיקים אז חברה, את החברה הראשונה, זה האקזיט הראשון שלהם בחיים, מאז הם עשו עוד.
אז בנט חיבר לבן?
לא, אנחנו מחוברים מאותו חוג חברים צבאי, נקרא לזה כך. או מאותו צוות.
אוקיי.
ובן מתחיל את אחריי, באותה רוח של אחריי, בעבודה קשה, איך אמרת את זה מקודם? באתגר, אתגר שמשולב, אתגר פיזי עם אתגר מנטלי.
דרישה למאמץ, גם בבגרות.
בדיוק. ולומדים, ועושים בגרות במתמטיקה, 8 קבוצות, ושתי קבוצות של ביקורת, בגרות באנגלית. תנאי הכניסה לקבוצות האלה, אתה לא לומד בבית ספר. כלומר, אלה שלא לומדים בבית ספר, אלה שכבר בכיתה ג' אמרו להם לא יצא כלום, אלה שלא יודעים לוח הכפל. אני אספר לך סוד, לעבור בגרות במתמטיקה, אתה לא צריך לדעת לוח הכפל, מותר להביא מחשבון. אז נשתמש במחשבון, אבל נעבור את הבגרות, והקבוצות הראשונות, המחזור הזה, עובר את הבגרות בהצלחה, מפתיע את כולם, שוברים בעצם את הסטיגמה הזאת, שמי שלא יודע לוח הכפל, או מי שחושבים שלא יצא ממנו כלום, יכול לעבור בגרות במתמטיקה. עם כל הפטנטים שאחריי עושה, כי משרד החינוך לא נותן להם להיבחן, חלקם רשומים בבתי ספר של משרד העבודה והרווחה, אז הם לא יכולים להיבחן במשרד החינוך, אלא רוצים עליהם כסף, סיפורים של מדינת ישראל. אנחנו בדרכים שלנו, של גוף קטן שתמיד מנצח גוף גדול, מצליחים להכריע, והחניכים עושים כמובן את העבודה, ומביאים את כל הגאווה לעצמם ולאחריי, ועוברים את המבחנים בציונים מדהימים, כי הם חדורי מטרה. הם חניך של אחריי, זה לא משנה אם זה לקראת הגיוס לצבא, אם היום זה לאחריי טק, אם זה לשנת שירות, אם זה לשירות לאומי, אם זה לבגרות במקצוע כזה או אחר, זה בכלל אין לזה, זה לא משנה מה היעד שסימנת. אבל חניך באחריי לומד שהוא סימן יעד, יש תהליך, יש דרך ארוכה, היא קשה, היא רצופה במכשולים, היא עם נפילות, אבל נופלים, קמים, מסיקים מסקנות, ממשיכים הלאה. חניך באחריי לומד להיות ממוקד, מאוד ממוקד, יש לו יעד, ואי אפשר להכשיל אותו בדרך ליעד הזה.
מה הייתה הקפיצה הבאה בעיניך אחרי הבגרויות?
בנק לאומי עשה פה קפיצה אדירה, הצטרפו אז להגלה קרן הידידות, ואחר כך בא הסכם המסגרת עם הסוכנות היהודית, ומאז זה רק גדל, כי אנשים, או במקרה הזה הגופים העסקיים שתורמים לאחריי, והקרנות, ואנשים שמתנדבים רוצים להצטרף להצלחה. אז היום בעניין זה לאחריי הרבה יותר קל, הרבה יותר קשה, כי זה גוף ענק שמנהל כבר עשרות מיליונים ומחויב, אבל מצד שני, הרבה יותר קל לו, גם כי יש לו תוצאות מוכחות בכל התחומים. כמובן בתחום הצבאי, בתחום האזרחי, בתחום הלימודים. אנשים רוצים להצטרף להצלחה. אז יותר קל היום, לכאורה יותר קל היום לגייס משאבים.
איך בדקתם את עצמכם תוך כדי תנועה? איך ידעתם שזה אפקטיבי? מעבר למה שאתה רואה בעיניים, אתה רואה את השינוי לפעמים. אבל 3 שנים, 4 שנים אחרי.
בהתחלה זה היה תחושתי. כלומר, אתה יודע שיש לך חייל, עדי זית, כלומר, הוא מלשב, הוא אפילו לא מלשב, הצבא לא רוצה אותו, ואנחנו נלחמים, ומי אחד שהוא אפילו לא מלשב, הוא אחד שהצבא לא רוצה, אנחנו גורמים לצבא לרצות אותו, הוא מתגייס למגב, הוא חייל מצטיין, הוא מסיים 3 שנים, הוא עושה שירות מילואים, הצלחנו. כך בחנו את כל החניכים בדרך הסובייקטיבית הזאת, בהישגים. כלומר, דענו שיש חניך שלא לומד מתמטיקה או חשבון, לא ניגש לבגרויות, או שהוא לא בבית ספר בכלל, או שהוא במסגרת של משרד העבודה והרווחה, ניגש לבגרות מתמטיקה, למרות שהוא לא ניגש בעיר רישומו, כי משרד החינוך לא נותן לו בכלל לגשת לבגרות. צריך לקחת אותו ביום הבחינה, לעבוד על המערכת, ולקחת אותו ביום הבחינה, מתנדב, לוקח אותו לעיר אחרת, שם משרד החינוך לא מזהה שהוא לא שייך למשרד החינוך ונותן לו להיבחן, והוא מקבל 96 במבחן. זה הצלחה. אז זה מאוד מדיד, מאוד פשוט, אבל לא כמערכת מסודרת. כשזה בא עם ארגון הבוגרים, עם מאיר שני, שבא ואומר, חברים, הגיע הזמן, יש פה כבר אלפי בוגרים, וכבר לא אופר המדריך הראשון אומר הוא קיבל 96, ואומר עדי זית התגייס. חברים, בואו נדבר בשורות אקסל. אז היום, הכל באחריי, כבר במעקב, בקבצים, זה כבר לא באקסל, אקסל זה קטן, זה במאגרי מידע גדולים ומסודרים. ויתרה מכך, גם הצבא עוקב אחרי חניכי אחריי, שזה הכי...
נכון, וגם משמח, וגם נותן פידבק הכי אמיתי ואותנטי, כשאקה מספרים לנו שאחד מכל 4 לוחמים הוא בוגר אחריי.
בדיוק. מה יותר מזה? זה מאוד מדיד, כי הצבא זה מערכת מאוד מדידה עם מעקב. אבל שוב, אני מסתכל ואני בוחן את מה שאמר עכשיו יושב ראש בנק לאומי.
בסדרה האחרונה,
גם במפגש האינטימי שעשינו עם הרמטכ"ל, וגם מול 6,000 חניכים שיושבים מולו, והוא דיבר על החברה הישראלית. ולכן אני שם רגע את נתוני הצבא בצד, כי זה חשוב מאוד, אבל זה לא העיקר. וגם הרמטכ"ל יודע שהחוסן האמיתי של מדינת ישראל, המרכיב הביטחוני הוא רק מרכיב, הוא רק חלק. החוסן נמדד בעוצמתה של החברה, ביכולת של הפרט בתוך החברה להתקדם, בהצבת מטרות שהן אזרחיות. אני חושב שאחריי זה הכיוון שבו היא צועדת, ולכן אם אמרתי לך שהאלונקה באחריי היא מהיום הראשון, היא לא כלי בכלל לחילוץ פצועים. זה מי שצריך לחלץ פצועים, שיעשה את זה בצבא, בבקשה. האלונקה היא כלי למוביליות חברתית, היא כלי להתקדמות, היא כלי להצבת קושי, כדי ללמוד ממנו, כדי להתחנך, כדי לחזק את הראש ולדעת אותי שום דבר לא שובר, וזה לא בהכרח בהקשר המצומצם הצבאי. זה נכון לכל דבר, לכל דבר של אזרח שנמצא במדינה, שהוא רוצה להתקדם בתוך המדינה הזאת.
מה הציפייה שלך מבוגר אחריי, מישהו שעבר דרכנו במכינות, בשנת שירות, היה חניך?
שיוביל.
איך הוא, איך?
מה? קודם כל את עצמו, לא, אין דרך, אין שטנץ, אנחנו אנשים. כל אחד יש לו את המסלול שלו, את הדרך שלו, את הרעיונות שלו והמחשבות שלו.
יבחר עתידו כרצונו.
נכון, כך רשום בחזון אחריי. ואם אתה רוצה שנספר לך אנקדוטה, שהלכנו לרשום את העמותה, השמחים ומרוצים, שוב בבגדי אחריי, בחולצת אחריי וסנדלים, הולכים לרשם העמותות. הוא אומר, רגע, ולא ככה באים נרשמים. איפה חזון? איפה מטרות? עכשיו חברים, בוא תרשום אותנו, לא באנו עכשיו איזה. נכנסים לאתר דור שלום, מאוד מסודרים, יש אנשים חכמים, ניסחו.
אנשים חכמים, טובים, ישבו, כתבו.
כתבו חזון, כתבו מטרות, וקופי פייסט מהיר לתוך אחריי. בהתחלה עוד היה קצת שגיאות כתב, כי זה עתק לא עוד בכתב יד. וזה חזון אחריי, וזה נכון.
נכון ומדויק, אנחנו, וכל שנה פותחים את זה מחדש, ומסתכלים עליו בלבן שבעיניים, ומוצאים את אותן מילים מדויקות ורלוונטיות לחברה הישראלית של 2022.
נכון, כי שום דבר לא השתנה. מה השתנה פה? להיות חברה דמוקרטית, שכל פרט יוכל להתקדם כרצונו, חברה שוויונית, הכל אותו דבר. ובעצם אתה רוצה ללכת עוד אחורה, אנחנו פה בבית אריאלה, נעלה למעלה, נראה עותק של מגילת העצמאות, נגזור את זה משם. לא צריך להמציא שום דבר מחדש, זה קיים. השוני הוא ביישום. כלומר, סיסמאות, רעיונות, חזון, מטרות, צריך לנסח את זה יפה, לא מסובך, עכשיו צריך ללכת ליישם את זה. כל גוף בדרכו הולך ומיישם, והיום גם חניכי אחריי, הכי מרגז זה לראות, חוץ מהחניכים כמובן שחוזרים להיות מדריכים באחריי ומובילים באחריי, שזה הכי מרגש, אבל יש אפילו יותר מזה. חניכים שהופכים להיות מובילים בארגונים ועמותות אחרות, או כאלה שהם הקימו, או כאלה שהם לקחו אותם והקפיצו אותם הלאה, זה הכי מרשים, בלי קשר בהכרח לתכנים של אחריי. יש עוד דברים בחברה הישראלית, נרחבת גדולה, העבודה פה לא נגמרת.
מה נעתך על הגמשת הכלי עם השנים? ככל שאחריי התפתחה, גם הכלי נהיה גמיש יותר, ואחריי פיתחה מנעד של תוכניות שפועלות לאותה מטרה, אבל באמצעים שונים. ציינו את השנת שירות, ויש את אחריי טק, ויש את המכינות. כל תוכנית עושה בשלה לעבר אותו חזון. מה דעתך על זה, על ההתפתחות של זה, על הצמיחה של הדבר הזה?
חלק טבעי, מתבקש. לא מקובעים באחריי, לא סגורים על רק זו הדרך. יש שם הרבה מאוד דרכים. צריך לעשות הרבה מאוד התאמות, כי יש אנשים שונים, ומגזרים שונים, ומחשבות שונות. ואחריי יודעת בדרכה להתאים את עצמה לקהלים, להתאים את עצמה לזמן הנוכחי, כמו אחרייטק, שזה התאמה מדהימה למה שקורה בימינו, או למה שיקרה בעתיד, וזה טוב שגוף לא אומר, יש לי נוסחה מנצחת, אני לא זז ממנה. ההפך, יש לי נוסחה מנצחת, אני גוף חזק, אני גוף מוביל, ודווקא בגלל שאני גוף חזק וגוף מוביל, יכולה העמותה להרשות לעצמה, לפנות לאפיקים נוספים, כדי לצרף קהלים אחרים, כדי באמת להיות משהו מיוחד בחברה הישראלית, גוף מוביל בחברה הישראלית.
תמיד היו שלוש סדרות, זה היה מההתחלה, ככה.
כן, כן, מיום הראשון, זה לא השתנה. זה שני אימונים בשבוע, שיחה שבועית, שלוש סדרות, אותם אורחים של מסעות, קצת התקצרו, קצת סידרנו את זה, אבל נשאר זהה, אותו דבר, אפילו תקציב לקבוצה במספרים הוא די דומה, וזה קיים. אין מה לגעת בזה דרך אגב, זה עובד, אבל זה סתם, זה טכני. ולכן הם לא מתעסקים בזה ואחריי, לכן אני שואל, למה בדברים אחרים זה מתקדם, ופה זה נשאר אותו דבר?
עובד, לא שבור, אל תתקן.
בדיוק, זה עובד, זה משהו טכני, זה כלי, זה משמש אותנו, זה כמו שעוד פעם נחזור לדבר על האלונקה. האלונקה עובדת? יפה, לא צריך לעבור לאופניים. האלונקה, זה קשה, זה טוב, עם זה נמשיך הלאה.
תן לי איזה אירוע מכונן, זכור במיוחד.
וואו, יש המון המון אירועים, ואחריי גם החלק החינוכי וההתקדמות עם החניכים. אולי אירוע מכונן האמיתי עם החניכים הוא ההכרה הצבאית שחוות דעת של מדריך מחליפה את חוות הדעת הראשונית עליו בבקום. זה הדבר המשמעותי ביותר, אני חושב, בכלל, בתפיסה הצבאית, והאקה מתקדם, אבל כבר לפני למעלה מ-15 שנים, עכשיו איפשהו אנחנו כבר 17-18 שנים, הצבא מבין שההמלצה של מדריך של אחריי יותר טובה מהערכה הראשונית שהוא עושה לחניך, למלשב בבקום. אז זה הרגע המכונן מבחינת החניכים.
זיכרון משהו גם שלך, משהו אישי שלך.
זה יהיה מתקשר ומבקש שנפסיק להציק לראש אקה באמצע הלילה לגייס חניך. אנחנו אומרים שיגייס אותו ואז נפסיק. אז הוא אומר בסדר, ואז אתם מגיעים עם החניך הבא. אז שיגייס את כל החניכים, מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה לישון בשקט, אז שיגייס אותם. ומזה נהיה, לכן אני אומר, זה היה מאוד אישי, כי זה עכשיו אני יכול לבוא אליך עם שמות של חניכים, שעוד בתקופת הפקס יש לראש אקה, אז בשלוש לפנות בוקר הוא מקבל 100 פקסים על אותו חניך, למה הוא צריך להתגייס. וזה המאבק האישי הזה על החניך, הוא בעצם המהות של אחריי, זה במובן של החניכים, ובמובן המשאבים. אז זה כל מה שקורה לנו עם בנק לאומי והסוכנות היהודית וקרן אימפקט, הכל איכשהו בשנה החמישית מצטרף ביחד לעוצמה של אחריי, ומשם אחריי כבר במקום אחר.
מה השתנה?
שום דבר, רק הגודל. כלומר, אם הייתי חוזר עכשיו להיות מדריך, הם יקבלו אותי.
האם יש מרכזי הערכה? לא פשוט.
בדיוק.
לא פשוט לקבל לאחריי.
אני כל פעם אומר את זה לעצמי ולמדריכים הראשונים, אנחנו כבר לא מתקבלים היום. אז נגיד והייתי עובר את המבחנים והם מקבלים אותי, האתגר שלי כמדריך הוא זהה. הוא זהה, ואולי אפילו הרבה יותר קשה, כי אני כבר מגיע עם מטען, עם ציפייה, לזה שאם אני מדריך בחולון, שיהיו לי 60 חניכים. ואם אני מדריך בקבוצה שהיא מאתגרת יותר, אז שאני אצליח להביא חניכים מאתגרים, ושאני אצליח לשמור אותם איתי כל השנה. אז פעם הזה עוד לא היה ברור שזה אפשרי.
זאת אומרת, הציפיות פיתחו גם איזושהי אחריות.
ברור. לכן אולי אפילו יותר קשה היום למדריך. יש לו נכון תוכנית מסודרת, מפוקחת, עם הרבה מאוד ניסיון, אבל בסוף העבודה, בסוף מדריך הוא מדריך, והוא פעמיים בשבוע אחר הצהריים נבחן בזה שהוא מצליח להעמיד קבוצה, וכמובן בסדרות, זה לא נהיה פשוט יותר. בעניין הזה שום דבר לא השתנה, לרבות שאר התוכניות החדשות. מאתגר לא פחות, ובמובן הארגוני, זה נהיה ארגון ענק. אחרי היום ארגון ענק שחולש כבר על הרבה תוכניות, הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר ממוסד וממושטר, ועדיין יושב לו במטה המצ'וקמק, בשכונת התקווה, עם הרבה גאווה במשרד שאף פעם לא היה ראוי לשום דבר, ועדיין מתעקשים לשבת שם. יש בזה אמירה לדעתי חשובה, חשובה ביותר. הרוח הזאת של אחריי היא הדבר שמוביל את העמותה, מוביל את הפעילות, משמר את הערכים, וזה בעצם האתגר, לשמור עליו, מדברים על כבר 25 שנה, להמשיך ולשמור על הייחודיות הזאת, זה לא מסובך. וזה קורה רק, אני חושב, רק כי ההנהלה של אחריי לא מתבלבלת, וזה אנשים שהיו מדריכים. כלומר, לא תמצא בהנהלת אחריי אחד שהוצנח מבחוץ, כי אנחנו חושבים שהוא יביא איזה בשורה. לא. אחד שהתקדם, היה מדריך, היה רכז, מכיר את כל מסלולי הריצה, חי את הסדרות, יודע בדיוק מה רמת הקושי, כמה קר בלילה, מצפה לגשם בחנוכה.
או לסופת החול, או לגשם, מה שיבוא.
בדיוק. יודע מה זה, ועכשיו הוא יהיה רכז, הוא יהיה סמנכ"ל, הוא יהיה מנכ"ל.
מתי החלטת שאתה מעביר מקל ומסיים תפקיד מנכ"ל וברמה אופרטיבית רגע?
אחרי 8 שנים הבנתי עוד לפני ה8 שנים, איפשהו בשנה, סוף השנה השביעית, קיימנו ישיבת ועד, אני חברים, הגיע הזמן לתכנן מחליף, לא תכננתי, גם הבאתי את השם לשולחן.
כבר ידעת מי.
כן, ברור, הוא נבנה לתוך התהליך הזה, והגיע הזמן להכשיר ולהחליף, כי רוח חדשה תביא הישגים חדשים, וזה נכון למחליפי, לרז, וזה נכון למחליפו, לדני.
רז פרויליך, מנכ״ל משרד התרבות היום, היה מנכ״ל החברה למתנסים.
לא, לא, ברור, אנחנו מדברים פה על תותחים. אמרתי לך, רק הראשון זה היה כזה פשוט נבחר כך סתם. האחרים זה כולם תותחי על. דני היה ראש מנהל חברה ונוער. החליף הענבר, והיום זה סטרוגו. ממנכ״ל למנכ״ל נהיה מאתגר וקשה יותר. עם תנאים ורף כניסה גבוה יותר, אבל באמת זה משתפר.
היית רוצה עכשיו לחזור להדריך? זה בוער בך לפעמים, רגע, לאותם 11 חניכים?
שאני הולך, הולכים מהלונקה בהר הרצל, אז...
אתה רוצה להיכנס.
ברור, קודם כל אתה נכנסת לך להלונקה, אבל אתה רוצה להוביל, אתה רוצה לדבר לחניכים, אתה רוצה לאסוף אותם, אתה רוצה לתת להם רוח. ברור, זה תמיד שם.
ממש ככה לקראת סיום, אנחנו שואלים פה את כל האורחים, אתה לא עורך, אתה בן בית, אז זה אחרת, אבל נשמח לשמוע ממך, מה זה מבחינתך להוביל שינוי?
זה לא סיסמה, זה משהו שקורה בפועל, לוקח מצב נתון ומשנה אותו, אז זה יכול להיות שתשפיע על בן אדם אחד, יכול להיות שתשפיע רק על עצמך, יכול להיות שתשפיע על אחרים, וככל שהשינוי קורה על הרבה יותר אנשים ובעוצמה גדולה יותר, זו הובלת השינוי, אבל אין לזה כלל, אין לזה ציון. זה לא, הציון פה הוא לא כמותי, הציון פה הוא לא ערכי, הוא היה שינוי. היופי הוא שבאחריים מצליחים לגרום לשינוי הזה. זה קורה, זה אמיתי, זה קורה בפעילות. זה לא נשאר על הסיסמאות או על הדף.
יש לך המלצה לאנשי חינוך או לצוותים, איזושהי המלצה אישית מהדרך שלך או טיפ שאתה בא לך ככה לתת להם?
צאו לעשות.
עשייה.
שבו תכננו, יש שלב שבו אומרים זהו, נגמר התכנון ואין מה להעמיק בו יותר וצריך לצאת לעשות. אז אם אני לוקח את זה באחוזים, קחו 10% תכנון, 90% עשייה, תוך כדי עשייה תקנו, תחשבו, תפיקו מסקנות, אבל זה צריך להיות היחס. 10% חשיבה, 90% ביצוע.
נוסחה מנצחת.
ואחריי זה מוכיח את עצמו.
תודה רבה, עופר. היה מרתק ומאיר עיניים. תודה שהגעת.
בשמחה רבה.
אתם האזנתם למובילים שינוי, הפודקאסט של עמותת אחריי. תודה רבה לאופר אוגש על הרעיון, תודה לאביחי זלסקו. על העריכה והקריינות טל דואניאס, תודה רבה על ההאזנה. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים של מובילים שינוי, הפודקאסט מבית עמותת אחריי.